כל יום ויום מששת ימי בראשית נאמרים ארבעה דברים. אלוהם, התוכנית, הביצוע, השיפוט והסיכום. למה אני מתכוון? למשל, אם אנחנו ניקח לדוגמה את מה שנאמר ביום הראשון של בריאת העולם, יש בעיה עם ההד? כן? אז שיטפלו בזה. רגע, ואם זה ככה, זה יותר טוב? וככה? מה? לא, ככה? מה, בסדר? טוב, נקווה שיהיה בסדר. ביום הראשון של בריאת העולם נאמר, ויאמר אלוהים יהי אור. מה זה יהי אור? זה תוכנית. זה תוכנית, עדיין אין אור, אבל יהי אור. שלב הבא, ויהי אור. מה זה ויהי אור? זה הביצוע. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זה שיפוט. כן, שיפוט, הייתי אומר, אפילו עם הסקת מסקנות, ויקרא אלוהים לאור יום, לחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. מה זה? סיכום. הגיוני, לא? תוכנית, ביצוע, שיפוט וסיכום. פחות או יותר הדבר הזה עובר לאורך כל ששת הימים, חוץ מאשר ביום השני שהשיפוט הוא עבר ליום השלישי, פעמיים כי טוב, כי ביום השני לא היה כי טוב, לא נאמר כי טוב. אבל זה פחות או יותר עובר בסדר, נכון? עכשיו, מטרתי היא להסתכל בשלב הזה על החלק הרביעי. החלק הרביעי הוא החלק של הסיכום. אז אם הסתכלתי טוב במה שנאמר בתורה ביום הראשון, הסיכום הוא ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה הסיכום של היום, בסיומו של היום נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ביום השני, בסיכומו של יום השני נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. בסיכומו של היום השלישי נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. ביום הרביעי נדמה לי שכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, רגע, יום רביעי. בסיכומו של יום החמישי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. אחר כך, ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, שזה הבדל. אחר כך, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? אתה מסתכל עליי. נכון או לא נכון? לא נכון. מה, אז אני המצאתי את הפסוק? זה נכון, אין פסוק כזה. אין פסוק ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי. במקום זה יש, סברי מרנן, או הפסוק הכתוב בתורה זה, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, אבל לא כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי. והשאלה הפשוטה המתבקשת היא, למה? מדוע לא נאמר בתורה, בסיכומו של היום השביעי, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי? שאלה טובה, לפי הבנתי, הדלה. מה מוכרחים לומר? אם בסיומו של כל יום כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום פלוני, וביום השביעי לא מופיע הביטוי הזה, סימן שהיום השביעי לא הסתיים, אם כן אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. פשוט לא. כלומר, אם נשאל את עצמנו איזה יום, באיזה יום של בריאת העולם אנחנו נמצאים עכשיו, התשובה היא שאנחנו ביום השביעי. מי אמר שבת? בתורה לא כתוב שבת. כתוב יום השביעי. הייתי אומר שהשבת זה ההפך הגמור של יום השביעי. אם אנחנו נבין על מה מדובר בדיוק. מה התורה מספרת לנו על היום השביעי? היא מספרת שביום השביעי הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. נכון? שבת והיא נפש. הוא לא עושה כלום. הוא שובט. בעוד שבששת הימים הראשונים ישנה התערבות ישירה של הבורא, וכל פעם נעשה משהו חדש, ביום השביעי הפעולה של הבורא היא פעולה לדרך השלילה. הוא שובט. הוא לא עושה. וזה מסביר לנו דבר מאוד משמעותי, מדוע בעולם הזה יש מה שנקרא הסתר פנים. התשובה היא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בנעשה, הוא עכשיו מתנהג כפי שיהודי מתנהג ביום שבת. כלומר, הקדוש ברוך הוא שומר שבת, והוא לא עובד, אלא כל המציאות כולה בנויה על שעון שבת גדול, הנקרא הטבע. נקרא הטבע או יום השביעי. אם כך, מי עובד? התשובה היא האדם. כן, האדם הוא עובד, כלומר אנחנו פה, בני אדם, אנחנו הגויים של שבת של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו פועלים לתקן את עולמו. איך אני יודע? כתוב מפורש. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. לעשות. כלומר, יש דברים שהקדוש ברוך הוא עשה, והם כבר הסתיימו. מהם הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה והם כבר הסתיימו? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. כלומר, כל מה שהגיע לידי עשייה נגמר. אבל יש דבר אחד שלא הגיע לידי עשייה, למרות שהוא תוכנן להיעשות. בפרק א' פסוק כ"ו נאמר, ויאמר השם אלוהים, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. אם כן, האדם היה צריך גם הוא להיעשות. מה קרה במציאות? פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם, לא כתוב שהוא עשה. אם כן, האדם לא הושלם, לא הגיע לכדי עשייה, ולכן פה אפשר לומר, היום השביעי נכנס כשיש חלק של הבריאה שהוא עדיין לא הגיע לידי גמר, וזה האדם, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר בערה, שזה האדם, אלוהים, לעשות, אם כן יש משהו שנשאר בלתי עשוי שצריך לעשותו. זהו האדם. והזירה של השלמת האדם זה היום השביעי. כלומר, כל ההיסטוריה כולה לפנינו, בתור היום השביעי, שבו אנחנו יכולים להגיע לעשיית האדם, ואשר הוא יעשה, יסתיים היום השביעי. עד כאן מובן? אם כן, אנחנו מבינים, מדוע לא כתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, כי הוא עוד לא יסתיים. נשאלת השאלה, מה צריך לעשות כדי לעשות את האדם? כן, הרי דבר תמוע באמת. אנחנו מסתכלים היום על חתולים של היום, וחתולים של לפני אלפי שנים, אותו חתול. האדם של היום, אדם שלפני 100 שנה, זה לא אותו אדם. מנטליות אחרת, לבוש אחרת, מושגים אחרים. כן, אנחנו רואים שישנה, מלבד ההתפתחות הביולוגית, שהיא מאוד מאוד איטית, מוטציה קורית בהרבה שנים, אבל האדם, לעומת זה, לוקח לו, זה הולך הרבה יותר מהר, כי יש מה שנקרא התפתחות תרבותית. ההתפתחות התרבותית היא גורמת שהאדם כל הזמן בשינוי, כל הזמן הולך ומתקדם. ואז נשאלת השאלה, מה האדם צריך לעשות כדי להגיע להשלמתו? מובן? זה מה שנקרא התחושה הקיומית של האדם, שהוא מרגיש שהוא בלתי מושלם. התשובה, שהוא צריך להיות קדוש. כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אז כן, מהי הקדושה הזאת? הקדושה היא התיאור של מצב השלמתו של האדם, ואז מצפים מן האדם להיות קדוש ויקדש אותו. וכן נאמר בספר ויקרא פרק י"ט, ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כלומר, זה המטרה. המטרה היא, קדושים תהיו. שנאמר, ואז יבוא יום, שיהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי, ואז יתחיל היום ה... הראשון כבר היה מזמן, מה? השמיני. כן, אז יתחיל היום השמיני, וביום השמיני יש משימות אחרות, מטרות אחרות. אבל בינתיים אנחנו ביום השביעי ובדרך אל היום השמיני. זאת המשמעות, אם כן, של ההיסטוריה לפי הכתוב, איזושהי הפסקה במעורבות האלוהית בעולם, כדי לתת למישהו אחר ממנו, דיינו האדם, להשלים את הבריאה. והתפקיד הזה הוטל על האדם, ובפרט על האדם מישראל, להיות קדושים, נאמר עלינו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש את השאלה, מהי הקדושה? מה זה קדושה? אומר הכתוב, וקדושים תהיו כי קדוש אני. הייתה טענה מאוד מוזרה. מתי אדם דורש ממישהו אחר להיות כמו הוא? פה זה לא אדם, זה אלוה. כן? כלומר, מאחר ויש לי עיניים חומות, אני מבקש שגם לכם יהיו עיניים חומות. אני אוהב בולים, אז שכולם יאהבו בולים. איזה מין דבר זה? קדושים תהיו כי קדוש אני. אנחנו יכולים להגיד הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה קדוש, אבל למה בגלל זה אנחנו צריכים להיות קדושים? זה עוד בטרם נדע מהי ההגדרה של הקדושה. מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעצם, במילים האלה, אני היחיד הקדוש. אני לבד. אני בודד. תהיו גם אתם קדושים, נוכל לשחק ביחד. כלומר, מצב הקדושה, מה שלא יהיה, מציין אפשרות של מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. זאת המשמעות של להיות קדוש. בין הבורא לבין הנברא, יש מסך. המסך הזה צריך להיות מוסר. כשהוא מוסר, אנחנו במצב של קדושה. עד כאן מובן? טוב. מה? מה לא ברור? מה כן ברור? מה שאני אמרתי. תסביר לי מה לא ברור, אני אוכל להתייחס. איזה מילה לא הבנת? איך מסירים את המסך? זאת עבודה של הקדושה. העבודה של הקדושה היא הסרת המסך. מהו המסך אגב? יש מסך טבעי ומסך מנטלי. איך המסך הטבעי-מנטלי הזה מכונה אצל הנביאים? המסך המנטלי-טבעי הזה נקרא אלוהים. והוא מסתיר את השם. כן, הרי איך כתוב? כי שמש ומגן, השם אלוהים, נכון? יש פסוק כזה. כי שמש ומגן, השם אלוהים. אז יש שמש ומגן. מישהו מכיר את השמש? ודאי. שמש זה חם, זה מאיר, זה טוב, אבל זה מסוכן. זה יכול לשרוף, זה יכול לסנבר. אז מה עושים? שמים מגן. בין השמש לבין הצופה יש מגן. בין השם לבין האדם יש אלוהים. והנביא אומר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לבדו בלי מי? בלי אלוהים. אלוהים, המסך הזה של נוכחות אלוהית אינקוגניטו, אלוהים שלא מתגלה בעולם, עד כדי כך שאני יכול להיות, להתהלך בעולם בלי לדעת כלל על מציאותו של מי שברא. המצב הזה הוא מהווה מסך. אבל הבעיה היא שאם מסירים את המסך, זה מסוכן. יש בליעה מיסטית בתוך האלוהות. זה מסוכן מאוד. כן? מות נמות כי ראינו אלוהים, אמרה אשת מנוח. לא, זה אמר מנוח לאשתו. אלוהים ראינו. זאת אומרת, יש פה איזו סכנה במפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא, בין הסופי לאינסופי. כן.
הסכנה של לאבד את הגילוי.
לאבד הכל, את הישות בכלל. הכל. עכשיו, יש אנשים שיש להם צימאון כזה, צימאון מטאפיזי. זה אנחנו מוצאים במיסטיקות למיניהן, במיוחד במזרח הרחוק, בבודהיזם, אבל גם במיסטיקות המערביות.
איזה מין ניסיון כזה של לצאת מן החיים. החיים והמוות נתתי לפניך. נו, מה תבחר? ברור שבמוות. כי על ידי המוות אפשר להיפגש עם ריבונו של עולם, לא? ככה אומרים כל המיסטיקאים. והתורה חידשה חידוש עצום, ובחרת בחיים, אפשר בחיים להיפגש איתו. יש פה משהו לא מובן. ברור? זה דבר מסוכן אם כן. אבל יש הכנות. המצוות מכינות את האדם לקדושה. אשר קידשנו במצוותיו. כן? אני עוד לא יודע מה זה קדוש. ברור. אבל דבר אחד אני יודע. שבמצב של הקדושה, מדובר על מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא ללא סכנה. ברור? כלומר, בעוד שבמיסטיקות למיניהן יש בליעה בתוך האלוהות כאידאל, בתורת ישראל מדברים על מצב של פנים אל פנים. כלומר, מפגש בין שניהם. פנים אל פנים דיבר השם עמכם. ברור? זה המצב העליון, האידאלי של דיאלוגיות בין הבורא לבין הנברא. וזהו המצב של הקדושה. כן. כן, ביטול ולא יותר מזה. כלומר, מה שאני מסביר. ביטול, יש מישהו שבטל. כמו בטל ב-60. מה שבטל ב-60 קיים. ברור, זה לא אובדן. זה אסטרטגיה. הרי, מהי המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים? מהי המשנה האחרונה של כל הש"ס כולו? אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אם כן, המטרה היא היש, לא העין. אני אותיות עין. כשאני מכיר את עצמי כעין על ידי ההתבטלות, אז אני מקבל במתנה את האני שלי. מובן? כלומר, כשאני לפניך, אז אני מקבל את האני. מודה, משמע אני קיים. מודה, אני. עד כאן ברור? כן. לא יראני האדם וחי. זה באמת לא בסדר. אבל אפשר לא לראות, אבל אפשר לדבר פנים אל פנים. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אבל אפשר גם להיות למעלה מן החיים. כלומר, אפשר להיות, יש מצבים שהם למעלה מן החיים, ואז יראני האדם. בדיוק. ואז אני רוצה להסביר שזה נמצא בשלוש קטגוריות. יש מפגש דרך הנפש, מפגש דרך הזמן, ומפגש דרך המקום. המפגש דרך הנפש זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. הזמן, יש יום השבת ויקדשהו. יש קדושה בזמן הזה. יש מקום קדוש ועשו לי מקדש. מה זה ועשו לי מקדש? אומר רש"י, בית של קדושה. כלומר, מקום שבו המפגש בין הנברא לבורא הוא אפשרי. בסדר? כן.
כל מקדש זה, כמו שאמרתי קודם,
דיאלוג. זה פנים אל פנים. יש פסוק, לא יראני אדם וחי, שלושה פסוקים אחרי זה כתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אז אבל גם לא קם נביא בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. אז זה נושא באמת צריך בירור. מה זה הפנים האלה? או שיש פנים אל פנים או שאין פנים אל פנים. כן, וכבר אמר רבי יהודה הלוי בקדושת יום הכיפורים, וכמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כלומר שמדרגה שהיא פנים במדרגה מסוימת היא אחוריים של מדרגה יותר עליונה. אבל עשה נא לי טובה. אינני מעוניין כעת להיכנס לזה. בסדר? בוודאי, כן. אבל שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך את פני האדון השם. כן, בבקשה.
ארץ ישראל נכללת בארץ קדוש?
אני הזכרתי מקום.
המקדש.
נכון.
מה עם ארץ ישראל?
המקדש זה התמצית של ארץ ישראל. נכון? טוב. עכשיו, עד כאן הדברים היפים שלי, אבל יש לי קושי על כל מה שאני אמרתי. אני אמרתי, הרי שהיום השביעי לא הסתיים, נכון? אנחנו רואים במפורש בתורה שהיום השמיני התחיל. בפרק ת' של ספר ויקרא, פסוק א', ויהי ביום השמיני. אם כן, היום השמיני התחיל.
ברור.
אז איך אתה אומר שהיום השביעי לא הסתיים? איפה התחיל היום השמיני? במקדש. כן, הרי זה חנוכת המשכן, זאת את הפעם הראשונה שהשכינה שרתה בקביעות בקרב קיבוץ של בני אדם. על זה נאמר, ויהי ביום השמיני. אגב, היום השמיני מכונה בספר במדבר בשם אחר. הוא נקרא היום הראשון. נכון? כי היום השמיני היה שמיני למילואים. ובפרשת נשוא, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אם כן, יום השמיני נקרא יום הראשון. ולמה נקרא יום הראשון? כדי להקיש אותו ליום ראשון של בריאת העולם, שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כך מובא בסדר עולם רבה. כלומר, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. סימן שיום השמיני הזה לא היה סתם יום שמיני לשבעת ימי השהייה של אהרון ובניו בפתח אוהל מועד, אלא זה יום השמיני של בריאת העולם. אבל תגידו, אז למה אהרון ובניו צריכים לשבת שבעת ימים פתח אוהל מועד? כדי לעבור בחוויה האישית שלהם את כל ימי הבריאה, לפני שהם נכנסים אל היום השמיני. לפי זה גם מובן, מדוע הם, נדב ואביהו, רצו לעבור על תורת משה באותה ההזדמנות. אמרו, תורת משה זה טוב ליום השביעי, אבל אנחנו כבר ביום השמיני. לכן באמת כשכהן גדול נכנס לפני ולפנים, אנחנו משביעים אותו. מה זה משביעים אותו? מחברים אותו אל השבע, אל היום השביעי, משביעים. עושים אותו שביעי. כן, בבקשה.
מה שהם חיכו שבע ימים והתכוננו, זה נבואה, איך אפשר לקרוא את זה
באופן
אישי, שמה שכל
ההיסטוריה קובעת? זאת הפרשה. חז"ל אומרים, מפרישין כהן גדול. שבעת ימים, נכון? אני מתאר לעצמי שהם עברו דרך ההכרה שלהם את כל הבריאה כולה. אני לא יודע אם קוראים לזה נבואה. הם עברו את זה. ויהי ביום השמיני. נכנסו ליום השמיני, אבל אם ככה, יש לנו משהו פרדוקסלי. לא נאמר שהיום השביעי יסתיים, אבל כן נאמר שיום השמיני התחיל. הכיצד? אין זה אלא שהיום השביעי לא יסתיים, ואף על פי כן היום השמיני התחיל. איפה הוא התחיל? במקדש, יש לו טריטוריה משלו. זה הדתיקן. זאת אומרת, זה מקום שבו אין שייכות לעולם הזה. כלומר, אתה רוצה לראות איך העולם העתיד להיות ייראה, תיכנס אל המקדש, אתה עושה ביקור ביום השמיני. יוצא לפי זה שהמקדש הוא התרמה, הקדמה של היום השמיני. או נגיד את זה אחרת, הוא שגרירות אקסטרה טריטוריאלית של היום השמיני בתוך היום השביעי שלנו. אתה רוצה להגיד משהו? דבר.
מה שהרב הראשון
הרב
הביא, הוא הקשה מהתורה
שהזמן
הוא ביחס לאדם. אנחנו רואים ש...
הוא ביחס למקום.
ביחס למקום, אבל הזמן, האדם ייחס לזמן בסוף ימים. ומה שהרב, מה שאמר, מה שהרב תדד מראשית, זה בערב ובקוסים של יום, נמצא לחדוש בו.
זה מה שמוכיח שאתה לא צודק. אתה אמרת כהנחת יסוד שהזמן נקבע על ידי האדם, ואני שואל אותך, שאני שואל אותך, מניין לך זאת? מי אמר לך את זה? איפה זה כתוב? במציאות או בתורה? אבל סיום הימים שם לא מדובר בכלל בימים של זמן. כשהתורה אומרת, ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום פלוני. אם התורה הייתה אומרת, הייתי יודע. הייתי יודע שיסתיים היום השביעי. אבל מאחר, וזה לא כתוב, אז אני יודע שהוא לא יסתיים.
זה בעצם מושגים לא של האדם.
למה זה לא מושגים של האדם?
הקדוש ברוך הוא מסתיים יום היום
ולתי ואתם משתמשים. אבל זה, הוא אומר את זה לאדם. כתוב בתורה שניתנה לנו.
אז זה תהליך שנמצא בארץ, לא דווקא ביחס של 24 שעות או שבוע.
זה לא 24 שעות ולא שבוע ולא מיליארד שנה, זה בכלל לא מדובר על זה. מדובר על מצבי הוויה. לא, זה לא תקופות. זה לא תקופות. זה מצבים שונים של הוויה, או אם תרצה אפילו מצבי תודעה. זה כמו שמשל, עכשיו אנחנו לומדים בשיעור. תראה לך שיהיה פה איזה ילד שישחק בגולות פה. כי הוא אמר, וואי, איזה משטח נפלא זה. ממש זה טוב מאוד בשביל לשחק בגולות. אז האם הוא בעולם שלנו? לא, כי אנחנו בשיעור והוא במשחק. למרות שפיזית אתה באותו מקום. בסדר? כן. ביום השמיני. מה יהיה ביום השמיני, כן?
אז בזמן שהשארת שכינה, גוי שמתגייר, או יהודי שנכנס לזמן השבת, או יהודי שנכנס למקום המקדש, חווה משהו שונה, בעצם אומר שאני מרגיש שזה
כאילו... יראה את פני השם.
במובן חווייתי גם.
ממילא יש לזה תוצאות חווייתיות, אבל זה לא מתחיל מהחוויה. זה מתחיל מן העובדה. בסדר? עכשיו, אם זה כך, אז בעצם אפשר לומר שהמקדש... הוא גוף זר בעולמנו, ישות אקסטרה-טריטוריאלית. מה קורה לגוף זר? נדחה. לכן, נדחה. לכן, מדי פעם, המקדש חרב. מי דוחה אותו? העולם. העולם הטבעי איננו יכול לשאת את הנוכחות הטרנסנדנטית הזאת בתוך העולם הפיזי, בתוך העולם הטבעי. לכן מדי פעם המקדש חרב. זה כמו השתלה שלא נקלטת. אבל נשאלת השאלה, אז למה בכלל היא הגיעה לכאן? ואם זה כך, מי יערב לנו שהבית השלישי לא יחרב? כן.
התורה היא גם משהו שבא מבחוץ.
נכון, גם התורה זה בא מבחוץ ולכן היא נדחית. 90% מהם היהודי הוא חילוני, כי הוא מרגיש זרות כלפי התורה הזאת. מה? השאלה הייתה, גם התורה היא גוף חיצוני. אמרתי, נכון, כיוון שהיא חיצונית, גם היא נדחית. ברור? שהרי 90% מהם היהודי היום הוא חילוני, כי הוא לא יכול לסבול את זה. זה גוף זר מהמציאות. בסדר? כן. מה?
גם
עם ישראל, בגלל זה אנטישמיות, נכון, יפה מאוד. לגבי השבת? השבת לא נדחית? מי שומר שבת היום? לא. אבל, כן. כן. יפה, כלומר לכן הקדוש ברוך הוא בעולמו, זר, איך כתוב? כי גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים, אתם תושבים עמדי. ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. כלומר, ריבונו של עולם נמצא במצב של זרות ביחס לעולמו, והוא מצפה למי שיוציא אותו מזה. זה הדייט שהוא קבע איתנו במקדש. זה דייט של אוהבים, שמרוחקים זה מזה. קראת, יש ספר נפלא בתנ"ך שקוראים לו שיר השירים. אתה מכיר את הספר הזה? בספר של השירים יש משהו מדהים. יש אוהב ויש אוהבת והם רוצים להיפגש ונפגשים לפעמים ומיד צריכים לברוח. כלומר, זה טרגדיה עצומה השיר הזה. לפעמים הוא מוכן, היא לא מוכנה. ולפעמים היא מוכנה, הוא לא מוכן, כבר ברח. ברור, כל ספר של השירים הוא תיאור של המצבים המסובכים האלה של המפגש הזה. ברור. ויוצא לפי זה, שמה שתמוע זה לא שהמקדש הוא חרב, התמוע הוא איך יכול להיות שהמקדש לפעמים בנוי. כן, זה הקושי. כלומר, למה ריבונו של עולם בעצם מפר את הנוסחה שהוא קבע ביחס לעולמו? בעצם אפשר לומר שבניית המקדש, הנבואה, הניסים, ההתגלות, כל אלה הם במושגים הלכתיים, חילול שבת. הקדוש ברוך הוא מדי פעם מחלל את שבתו. מה מתיר חילול שבת? פיקוח נפש. כלומר, כשהתוכנית ההיסטורית הכוללת עשויה להיכשל, בלית ברירה ישנה התגלות, אבל משלמים על זה מחיר. המחיר זה הדחייה. אבל עם הזמן יש פושים, כלומר ככל שמנסים יותר ויותר לשתול, זה פועל משהו בזמן השתילה, וזה משנה את העולם. ואז יש לצפות שבא איזשהו זמן שבו אפשר לקלוט את הקדושה בהתאמה עם העולם. כן, בבקשה.
לפי הרמתי, הרב מציג את זה כאילו מלמטה למעלה, שאנחנו אבל למען האמת זה בילט אין בתוכנית של
ה... שמה?
שיש מגדל, כלומר...
זה בילט אין בטבע... לא של הבריאה, בסדר של העולם. זה מה שאומר המהר"ל, שלפי הטבע המקדש הוא בלתי אפשרי, ולפי סדר העולם המקדש הכרחי. ואיזה מדובר פה על המלחמה בין הטבע לסדר. בסדר? אז לפעמים הטבע הוא המנצח, לפעמים הסדר הוא המנצח. אז בגדול, לאורך כל התקופות כולן, כל ימי בראשית, ברור שהסדר מנצח. אבל אנחנו פה לא בתוך הסדר, אנחנו בתוך הטבע. כמובן? כן. הסדר זה הראוי. זה הסדר הערכי. כן, ראוי שהקדוש ברוך הוא לא יזניח את עולמו, שיקיים ערוץ תקשורת עם עולמו. אז מצד הראוי, אז יש באמת מקדש. מצד הטבע, הטבע איננו אוהב את החריג, מה שנקרא נבדל. לכן הטבע דוחה את הנבדל הזה ומחריב את המקדש. כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל. כן?
לפי זה שעכשיו זה שבת.
זה לא שבת, עכשיו זה יום השביעי.
יום השביעי.
כן, זה השבת של הקדוש ברוך הוא, כן.
זה באמת בגלל שהשם מחלל שבת בשביל הפיקוח נפש. אז הוא לא בדיאלוג עם העולם, הוא לא מתערב במה של העולם. זה נשמע קצת מוזר בעצם. זה של השגחה פרטית וזה הכל נכנס לקדוש ברוך
הוא. השגחה זה לא התערבות.
אז מה זה, מה ההבדל בין השגחה לזה?
הנס. הנס זה שבירת חוקי הטבע.
הנס זה התערבות.
כן. ולכן במקדש, אם תשים לב, הניסים הם הטבע. 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש.
זאת השגחה בעצם.
השגחה זה שעון שבת. עם מסכים בכל מקום, מצלמות. בסדר? כן, בבקשה.
אתה לא תעשה,
אתה
לא
תעשה
בשבת.
מצוות
כאילו
נעשות.
כאילו, להיות.
איזה
מצוות
תעשה יש בשבת?
נכון.
זה
זכור,
ויש שמור. מה זה זכור? זה שום דבר אחר, זה שום דבר אחר מזה משמור. זה דרבנן.
זה דרבנן.
תפילות? מה פתאום? איזה מצווה דאורייתא יש בתפילות בשבת?
לשבות.
לשבות זה לא תעשה. זה אי עשייה. אלא מה? ואז זה זכור יום השבת, לומר היום שבת. וזה יצאת ידי חובת קידוש דאורייתא.
זה מזכיר לנו מדי פעם
ששבת? מה?
איך מקיימת?
לא, הוא הסביר לנו בתורתו, זה בשביל זה הוא נתן לנו את התורה, כדי שנדע איך זה עובד. בסדר?
עכשיו. עכשיו,
אם תרצה, טובים דודיך מיין, נכון? עכשיו, אני יכול להתקדם או ש... לא תתנו לי, כן?
המחיר של התרבות הוא דחייה חזרה.
כן, ודאי. איך אומר הנביא ירמיהו? הנביא ירמיהו אומר, הנביא ירמיהו אומר בפרק למד א', הנה ימים באים, נאום השם, וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה, הפרו את בריתי. ברור, כלומר, כיוון שהכרחתי אותם, התוצאה הייתה שהם הפרו את בריתי. ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הכרחתי אותם בחזרה. כלומר, משחק של הורדת ידיים, מי יותר חזק? לפעמים הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו. ככה זה כל ההיסטוריה. כי זאת הברית אשר הכרעתי את בית ישראל אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתובנה. והייתי להם אלוהים והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. אפילו ללמד יש בזה אלימות. אם אתה מלמד אותי משהו, אתה מחדיר לתוכי משהו שלא בא ממני. לכן אומר הכתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, מי שתחיב למור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד כדנם, כי אסלח לעבונם ולחטאתם לא אזכורות. מובן? כלומר, זה שאנחנו הגענו לדור שבו עם ישראל הוא חילוני, זה סימן שההשגחה, הסדרה, שאנחנו נהיה עם מספיק בוגר כדי לקבל את התורה מתוך הכרה ורצון. ברור? מכאן התפקיד העצום שיש לחילונות במשנתו של הרב קוק. זה קיום דברי הנביא. עכשיו, בואו נחזור אם כן לעניין. אנחנו מדברים על זה שיש איזה ניגוד בין המקדש לבין העולם, ולכן מדי פעם המקדש חרב. אבל יבוא זמן שבו המקדש והעולם יפסיקו להתנגד זה לזה. היה מישהו שכבר חשב על זה לפני יותר מ-200 שנה. אחד גוי בשם רובספייר. שמעתם עליו? הוא היה ממנהיגי המהפכה הצרפתית. והוא רצה לתקן את העולם כולו. ואז הוא גם נלחם בנצרות. כן? המהפכה החליטה לבטל את הנצרות. הנצרות זה ארכאי, זה שטויות, זה לא שייך, כלום וכו'. אבל מוכרחים לבנות את העולם על בסיס יותר טוב. ואז הייתה החלטה של האספה הלאומית בצרפת. החליטו שיש אלוהים. זה מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא שיוכל לצאת מן האי-חוקיות. הוא קיבל אישור. ואז הוא הפסיק להיות בלתי חוקי. אבל הם לא קראו לו אלוהים, או הקדוש ברוך הוא, הם קראו לו היש העליון. דת היש העליון, לטרו סופרם. והם גם קבעו בחוק דרכי פולחן, דברים מאוד מצחיקים אגב, אבל הם אמרו שמידותיו האמת והצדק, והיכלו הוא העולם. שימו לב לרצון שיש פה, להרגשה שהייתה להם. הם רצו לבטל את ההבדל בין הטבע לבין הקודש. כן. מה שזר זה השכינה שיש שם. השכינה לא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואחר כך ישרה שכינתו בעולם. זה שני שלבים. מה? את אמרת שהשכינה בראה את העולם, והתשובה היא שזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. אחרי שהוא ברא את העולם, והוא ברא אותו על פי הטבע, אחר כך ישרה את שכינתו בעולם. זה גוף זר. בינו לבין השכינה? השכינה זה האפשרות לדעת אותו. מהצד של הנברא. ברור. אז בכלל לא אותו דבר. כן, עכשיו, אם אנחנו ממשיכים. אגב, מה הם עשו שם? הם גם ביטלו את השבוע. הם החליטו לבטל את השבוע ולהמציא עשורים. בכל חודש, 3 עשורים. ואז יוצא שהם חשבו שהם עברו מן היום השביעי אל היום השמיני. או אפילו העשירי, מבחינה מסוימת. זאת הייתה המחשבה שלהם. המחשבה הזאת הייתה ילדותית לחלוטין והיא עלתה בהרבה מאוד דם. אבל בכל זאת הרעיון פה שמונח מאחורי זה, זה התחושה שיש לבני אדם של הניגוד שקיים בין הקודש לבין הטבע. איך מתגברים על זה? יש בספר זכריה תיאור מאוד מעניין של מה שיהיה באחרית הימים. איך כתוב? אולי נסתכל בפנים. ספר זכריה. והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. מה זה הסירות? שהם צריכים להיות כמזרקים. סירות, הכוונה סירים. מה עושים בסירים? מבשלים את הקורבנות. הסירים הם קדושים. אבל יש כלי יותר קדוש מזה במקדש, זה המזרק, או המזרק. מה זה המזרק? זה הכלי שבו מקבלים את הדם של הקורבן וזורקים על גבי המזבח. המזרק קדוש יותר מן הסיר. אבל מה? יהיו כל כך הרבה קורבנות, אומר הנביא, שלא תהיה ברירה, השתמשו גם בסירים בתור מזרק. והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. אז מה רואים? שתהיה עלייה בקדושה של הסירים. טוב, במקדש. והיה כל סיר בירושלים. כבר כל הסירים בירושלים יגויסו לעניין. וביהודה, בכל ארץ יהודה כבר, זה יגיע עד יפו. קודש לשם צבאות, ובאו כל הזופחים ולקחו מהם ובישלו בהם. זאת אומרת שאומר לך הנביא, הקדושה עתידה להתפשט כמו כתם שמן. עד איפה? אומר הנביא, ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? מצילה, מצילות זה תכשיט שמניחים על המצח של הסוסים. ראיתם מישהו שעל המצח שלו כתוב קודש לשם? כהן גדול. מה קשור לסוס? כלומר, הקדושה של הכהן הגדול, שעל מצחו כתוב קודש לשם, תלך ותתפשט באופן כזה שאפילו על מצילות הסוס יהיה קודש לשם. מובן? זאת אומרת שהקדושה הולכת ומתפשט ואז היא מתאחדת עם העולם. במצב כזה כבר אין סכנה שהמקדש יחרב. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. יש בתוספות חכמי אנגליה. כן, יש קובץ של בעלי התוספות מאנגליה. למסכת סנהדרין. בסיום הקובץ הזה כתוב מסורת שיש לבעלי התוספות שהמקדש השלישי יתקיים 830 שנה. מזעזע. מה? יפה. כמו הראשון והשני ביחד. אבל אז זה נורא. למה רק 830? מה, אני עבדתי כל כך הרבה זמן. 6,000 שנה אנחנו עובדים, כמו חמורים. בסוף בשביל לבנות מקדש שיחרב, אחרי 830 שנה, בית ראשון 410 שנים, בית שני 420, סך הכל 830. יפה מאוד, זה סינתזה, אבל אני רוצה להבין את זה. אומר הרב קוק, בספר אורות, בחלק הנקרא למהלך העדות בישראל, שכל בית חרב בגלל איזשהו חיסרון שהיה בו. או יותר נכון, בגלל מעלה שהייתה בו, שהיא המולידה את החיסרון. בית ראשון הצטיין בקדושת הכלל. כל כך הרבה קדושת כלל הייתה שמה, שכאשר עשו את חנוכת המקדש הראשון, לא צמו ביום הכיפורים. כתוב מפורש בספר מלאכים, שעשו חגיגה של 7 ימים, מחט בתשרי, עד י' בתשרי, ובכל יום הקריבו עולות ואכלו שלמים. מה עם יום כיפור באמצע? מה אתה עכשיו, משום מה יום כיפור? בגלל החטאים האישיים שלך, נכון? אבל עכשיו זה שמחת הכלל, מה זה, אתה תצום ביום הכיפורים? התיקון הפרטי נמעך, מתבטל תחת קדושת הכלל. זה היה על פי הדיבור, כן, הנביא אומר, הגמרא אומרת שאחר כך יצא בת קול, בסדר. אבל זה אומר ששילמו מחיר על זה. כי מרוב התעסקות בקדושת הכלל, הפרט נעזב. ובגלל שהוא נעזב, הוא היה נתון להשפעות של הגויים הרעים שמסביב, ואז הגיעו לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, בקנה מידה אדיר. לכן, בסוף חרב המקדש. בטלה המדינה הקדמונית, ובמקום זה בא בית שני. בית שני כל כולו קדושת הפרט. הנבדלים מטומאת עמי הארצות, אומר נחמיה. והכל, כולם צדיקים, איך אומרת הגמרא? אנחנו בקיאים בהם שהם היו צדיקים. אז מה החיסרון? קדושת הכלל. לכן החטא היה שנאת חינם. שנאת חינם בין צדיקים. אני צדיק. אתה צדיק, אז אנחנו שונאים אחד את השני. כלומר, החיסרון לא הייתה בצדקות, החיסרון היה בכללות, ביכולת של הלכידות הלאומית. מחלוקות על גבי מחלוקות בבית שני. בין סדוקים לפרושים, בין חסידים למתייבנים, בין בית הלל ובית שמי, בקיצור, לא נגמר. האורקנוס לאריסטובולוס, והקנאים בירושלים, קיצור, כל הזמן מחלוקות. מה התוצאה? חרב המקדש. אז מה עושים? צריך לעשות מה שנקרא סינתזה דיאלקטית. כן, כדאיתה בהו הגל, שהגל מסביר שהעולם בנוי מסינתזה בין אנטיתזה, בין תזה לאנטיתזה, שיוצרים בסופו של דבר סינתזה. הרב קוק אוהב להשתמש בסגנון הזה, וכך הוא מסביר את, ככה הוא כתב את ספר למהלך האידאות בישראל, ובסוף מגיעים לסינתזה. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. ואז יוצא שבית שלישי בנוי מההכלה של מורשת הדורות של בית ראשון ושל בית שני כאחד. ולכן הוא גם לא יחרב. לכן הוא באמת מחזיק מעמד 830 שנה. אבל מה קורה אחרי 830 שנה? מה קורה? העולם מתעלה. אז המקדש בטל, לא במובן הזה של חרב חלילה. הוא הולך ומתמזג. כמו שכתוב בזכריה הנביא, הוא הולך הוא מתפשט כמו מרש מלוחם אחד גדול על גבי כל ההוויה כולה. ואז הכל נעשה מקדש אחד גדול, ואז בין הבורא לבין הנברא, המפגש הופך להיות אפשרי. על זה אנחנו עובדים פה במדינת ישראל. מה? מרשמלו זה דבקות. כן, זה בהחלט. נכון. על זה אנחנו עובדים, ואנחנו עובדים קשה לומר את האמת. זאת עבודה ארוכה מאוד. וזה עולה לנו בהרבה מאוד מאמצים, וכל המאבקים במדינת ישראל ובין ישראל והעולם וכו', זה בעצם כדי לבנות את היסוד הזה. כדי שבסוף יהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום השביעי, ואז נוכל באמת להתחיל יום השמיני בכללות ההוויה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה קטנה. כן, בבקשה. בבית, אתה אומר שלקדושת הכלל מגיעים אחרי תיקון הפרט, אז איך בבית ראשון נשכח? זה עצמו ההוכחה שאתה לא צודק. קדושת הכלל היא לא תלויה בקדושת הכלל, בקדושת הפרט. זה תלוי במלך. כלומר, המלך שלמה, הוא אמר, הוא המשכן של הכלל. ולכן הוא אמר לעצמו, אני אטפל בכל העניין. אני אתחתן עם 1,000 נשים, נסיכות מכל העולם. אני אהיה המשיח של כל האנושות כולה דרך הארמון שלי. ואני לא צריך להטריד את הפרט בזה. דבר מאוד מעניין, הרי בימי שלמה הכסף והזהב היה מצוי ברחובות כמו אבנים, נכון? אז למה הדבר הראשון שעשו כששלמה מת זה שסקלו את שר האוצר? אדרבה, שר האוצר היה צריך להיות האיש האהוב ביותר בממלכה. אלא מה אתה מבין? היה כסף וזהב, אף אחד לא נהנה מזה. היחיד סבל, הוא לא היה שותף למאורע הגדול הזה. איפה כתוב שמקדש שלישי יהיה קיים במשך 830 שנה? לא יודע, אני חשבתי שזה בתוספות חכמי אנגליה בסוף מסכת סנהדרין, אבל אתה לא מקבל את זה, אז אני לא יודע מה להגיד לך. כן. האם אמרנו מה זה קדוש? לא. אני רק אמרתי שבקדושה יש מצב של מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. מהו אופי המפגש? מה זאת אומרת קדוש? לא נכנסתי לזה. ובעצם אני לא צריך להיכנס לזה בשביל להבין את הנושא הנידון כאן. בסדר? טוב, כן, בבקשה.
מה ההסתכלות שצריכה להיות על האבילות של תשע באב?
לפי זה האבילות של תשע באב היא אבילות נוראה ואיומה. אנחנו מצטערים על זה שהעולם הוא לא כמו שהוא צריך להיות. לא רק על זה שהבניין היפה הזה הלך לאיבוד ושאנחנו לא מקיים מצוות קורבנות ועוד כל מיני דברים, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים בעצם על זה שהאידיאליות העליונה מנועה מלהופיע בעולם החיים. ולכן בוכים ומבקים בתיקון חצות וכו'.
אז המקדש שחרב זה מקדש שהוא היה שהבנה, נתעזר, שאולי נתעזר בעולם
בקוזמן. אנחנו מאוד מצטערים, אתה יודע, הנשמה היא גם נתעזר בעולם הזה, ואנחנו מצטערים מאוד כשמישהו מת. כשהנשמה עוזבת. מדוע? בגלל שזה נכשל, זה יכול היה להצליח. ברור. כן. טוב, אז עד כאן להיום. שלום.